ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שומענו היום, תשימו לב, מתחיל בדף נון ח' עמוד ב', בתחילת הפרק החדש, פרק שלישי, פרק האומר. המשנה, האומר לחברו, צא וקדש לי אישה פלונית, והלך וקידשה לעצמו, מקודשת לשני. וכן האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום. ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום מקודשת לשני. אז בשני המקרים האלו רואים שמקודשת לשני. והתוצאות מכך, בת ישראל לכהן תאכל בתרומה, שאנחנו אומרים מקודשת לשני, היינו לגמרי, לא רק משום חומרה. כי אם זה היה רק משום חומרה להחשיב את הקידושים של השני, אבל לא לכל דבר, לא היינו נותנים לה לאכול בתרומה. עצם זה שהיא בת ישראל ואותו שני הוא כהן ונותנים לה לאכול בתרומה, זה מראה שהקידושים לשני הם קידושים גמורים. אנחנו מסתכל ברש"י, בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה. סליחה מאיתכם, הרש"י הזה עוד חזון למועד, לא עכשיו. נחזור להמשך המשנה, מעכשיו ולאחר 30 יום. כך הוא ניסח את הקידושין, הרי את מוקדשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום. בא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת ואינה מקודשת. הקידושין לשניהם הם בספק, והתוצאה מכך, בת ישראל לכהן עם אותו מקדש הוא כהן, או בת כהן שבבית אביה הייתה אוכלת בתרומה ועכשיו נכנסה לספק הזה, לישראל לא תאכל בתרומה. וכאן רש"י, שתי שורות מסוף העמוד, בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה, שמה אינן קידושין. אז אין כאן קידושין לכהן לאפשר לה לאכול. ובת כהן לישראל גם הפוך, שהיא בת כהן שהייתה רגילה לאכול בתרומת בית אביה, אבל כעת הגבר הוא ישראל, נמי לא תאכל בתרומת בית אביה, שמה הבו קידושין. וזר, הבעל, שהוא לא כהן, פוסל בקידושין את בת כהן מן התרומה. אנחנו חוזרים כעת לגמרא. האומר לחברו, צא וקדש. ומה ראינו בהמשך? הוא אותו חבר קידש את האישה לעצמו. תנה, מה שעשה עשוי, זה שהוא קידש אותה, אותו שני, אותו חבר קידש אותה לעצמו, נכון, זה תופס, היא מקודשת לו, אלא שנהג בו מנהג רמאות. זה רמאות, הרי התבקשת מהראשון לקדש אותה עבורו, ואתה תפסת את ההזדמנות לקחת אותה לעצמך. לזה קוראים מנהג רמאות. ותנה דידן, כרגע קראנו ברייתא. לגבי משנתנו לא רואים את המילה רמאות באופן מפורש, אבל הלך, נמי דקטני, המילה מופיע בשורה הראשונה במשנה, גם יש לנו חיצים מצד הגמרא, אותו והלך שכתוב במשנה, נמי דקטני הלך ברמאות. הכוונה זה אותו דבר, הוא הלך ברמאות. מהי שנה אחר? שואלתם מה כאן במשנה שלנו דקטני, האומר לחברו, כאן הדגש על המילה לחברו, והוא ביקש מחברו לצאת ולקדש לא אישה. אנחנו ממשיכים לדף נון תת, ומהי שנה אתם בפרק שני של מסכתנו דקטני האומר לשלוחו, לא כתוב שם לחברו אלא לשלוחו, ורשי אומר בשורה הראשונה, מה השנהתם בפרק האיש מקדש, זה פרק הקודם כאן במסכת, דקטני אומר לשלוחו, צא וקדש לי אישה פלונית במקום פלוני, והלך וקדשה במקום אחר, אינה מקודשת. ממשיך רשי, מה ישנה הטעם לנקת לשון שליחות ששלחו לשם כך, לשם כך, שהוא שלח את השליח לאותו מקום לשם קידושין, והכה, אצלנו במשנה נקת, חברו, שלא שלחו לשם כך, אלא אם יזדמן לו במקום פלוני דרך אצלה. זה בינתיים ההבדל במשמעויות. אתה אומר לשליח, אתה שולח אותו במכוון למקום פלוני, אתה מדבר על חבר, זה בקשה שאם תזדמנם להיות אצלה אז תקדש אותה עבורי. למה ההבדל? הגמרא עונה, ותשימו לב, יש פה תשובה ארוכה, בערך 10 שורות, והוא מסומן בהתאם. האחר רבותא כמשמעלן, והתם רבותא כמשמעלן. רבותא כוונה חידוש. האחר רבותא כמשמעלן. במשנה שלנו, שכתוב האומר לחברו, יש כאן חידוש. דאי תנא שלוחו, הווה אמינא שלוחו הוא דהוי רמאי. רק במקרה של שליחות, אפשר לדבר על רמאות, אם השליח היה מקדש אותה לעצמו. תסמך דעתי, תסבר עבד לשלוחיתי, אותו משלח סמך על השליח שהוא יבצע את המבוקש, את השליחות. אבל חברו, אם אדם פונה למישהו שמוגדר חברו, לא שלוחו, תלו סמך דעתי, המשלח לא כל כך סומך על החבר, אמא לא להווה רמאי, שאם אותו חבר יקדש אותה לעצמו, לא נגדיר אותו כרמאי. ולכן באה משנתנו ואומרת, שגם במקרה שאתה פונה לחבר, והוא מקדש אותה לעצמו, זה נקרא רמאי. התם רבותא כמשמעלן, במשנה, בפרק שני שכתוב האומר לשלוחו צא וקדש לאישה במקום פלוני, יש חידוש. דאי תנא האומר לחברו, הווה אמינא חברו הוא דחיקת שבמקום אחר אינה מקודשת. זה הדין שמוזכר שם, שאם מקדשים אותה במקום אחר ממה שהמשלח ביקש, אז היא אינה מקודשת. הייתי חושב זה רק בפנייה לחבר, דהיינו מי שאינו נקרא שליח. למה? למה אז או רק אז הייתי חושב אינה מקודשת כשהוא מקדש אותה במקום אחר? דסבר לא תרח. המשלח כשפונה לחבר הוא לא מצפה ממנו לתרוח ולהוציא כוחות כדי לחפש את האישה. רשי אומר, תסבר היי משלח, לא תרח אי שליח, כשמדובר בחברו, לבקשה לי במקום אחר. ולא שמחה דעתי לשווי השליח, אלא באותו מקום. ולכן כשהוא אומר לחברו, והוא מזכיר שם מקום, אז הכוונה שלו למשלח, שיקדש אותה עבורי רק באותו מקום. הוא לא מצפה מאותו חבר שיתרח לחפש אותה במקום אחר. נמשיך בגמרא, אבל שלוחו תתרח. אדם פונה אל אדם וקורא לו שליח, הוא ממנה אותו שליח. חלק מה התפיסה הוא שאדם כזה מצפים ממנו גם לתרוח, גם להוציא כוחות יתרות, לתרוח יותר מן הרגיל. כשאתה פונה אליו לבקש שהוא יקדש עבורו על עבור המשלח את האישה, אימא, היה מקום לחשוב, מראה מקום הוא לא. זה שהמשלח הזכיר מקום מסוים, זה לא להפוקי שאר מקומות. רק אתה תמצא אותה במקום זה. אנחנו הסברנו בעבר שמראה מקום הוא הקלה, שהמשלח מקיל על השליח, אבל לא להפוקי מקום אחר. ואם הוא יקדש אותה במקום אחר, מה טוב, והיא תהיה מקודשת. נסתכל ברשי, מראה מקום הוא לא, אם תמצאנה שם, קשנה לי שם, ואיני מטריך לך למקום אחר, מי הוא אם עבד עבד. אז מסיימת הגמרא, חמש מלן, שגם כשאתה פונה לשליח, ואתה מזכיר מקום הימצאות האישה, אתה מתכוון רק שם ולא במקום אחר. כעת סימון חדש, גם מספור מצד הגמרא, והמספרים האלו מלווים עם סימנים של אמירה ארוכה. ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מקנה כתבנו אצל המעוין שני מעשים שנראה כמנהג רמאות, אבל באמת לא היה. הגמרא, רבין חסידה, אז לקדושי להיתתה לברי, הוא הלך לקדש אישה עבור בנו. אז הוא היה סוג של שליח עבור בנו לקדש אישה. ומה קרה בסוף? קדשה לנפשי. רבין חסידה קדש אותה לעצמו. איך הוא יכול לעשות כזה דבר? ותניא, מה שעשה עשו אלה שנהג בו מנהג רמאות. בדיוק מקרה כזה נקרא מנהג רמאות. הגמרא עונה, לא יבוע נהלי. באותו מקום הם לא היו מסכימים לתת את האישה לבנו של רבין. זה לא שהוא רבין מנע מבנו מה שאחרת היה יכול לקבל, כי הם לא היו נותנים לה את הבת הזאת, האישה הזאת, לבנו. אז לכן רבין חסיד אמר, הנה אני אקדש אותה לעצמי, וזה לא על חשבון בני. בכל זאת שורת הגמרא היא באה לי לאודוי. רשי אומר, היא באה לי לאודוי להוציא עצמו מנהג רמאות, שהוא לא ייראה כרמאי. כי מי שלא מכיר את העובדות עד תומם יחשוב שהנה הוא הנהג כמנהג רמאות. אז לכן רבן היה צריך להודיע על כך שזה אילו הם הנסיבות, ולכן הוא מקדש אותה לעצמו. הגמרא עונה, סבר רבן עשה חשבון, הדהכי אחי, בינתיים אם אני אדחה הקידושין שלה לעצמי כדי להודיע על כך, להוציא את עצמי ממנהג רמאות, בינתיים אתה נשכינה מקדש לה, מישהו אחר יקדש אותה, ולא רק הבן שלי לא מקבל את האישה, גם אני שיכולתי מפסיד. רבה בר ברחנה יאהיב לזוזין לרב אמר, ורבה ביקש מרב, זב נעלי להי ערה, תקנה עבורי איזושהי מגרש אדמה. אז זבנה לנפשי, ורב קנה את זה לעצמו. שואת אמר, איך רב שהוא נשלח על ידי רבה קונה את זה לעצמו? והתניה, מה שעשה עשה אלה שנהג מנהג רמאות. הגמר עונה, בדה דאלימי אבא, זה היה אזור תו בקעה, היו אנשים אלימים, אולי אנשי מאפיה כאלו, שאי אפשר לעשות עסקאות באופן חופשי איתם. לרב נהגי בכבוד, הם כיבדו את רב, ואיתו היו מוכנים למכור את המגרש. לרבה בבא חנה לא נהגי בכבוד. שורת אמרה, כמו ששאלנו מקודם, בכל זאת רב הוא חטף את זה לעצמו ולא הודיע לרבה שהנה זה הבעיה, שהם לא ינפרו לך. היא באה אליי להודיע, היה לפחות על רב להודיע. סבר אז רב עשה את החשבון, כמו שאמרנו מקודם, עד ההכי יחי, עד ההכי והכי. בינתיים, אם אני אדחה את העסקה עד שאני אודיע על כך, אתה איניש אחינה זווין לה, מישהו אחר יבוא ויקנה אותו. וכאן אנחנו ממשיכים בקטע שמסומן כמעשה ארוך, עד הנקודותיים, עד אז ממשיך המעשה הבא. ובשולי תחת הכותרת נושא מעשה עם רב גידל ורבי אבא ברכישת שדה, ורב גידל התעניין בו ורבי אבא קנאו. ממשיך הגמרא, רב גידל הווה מהפך באי ערה. מהפך זה ביטוי שאומר שהיה מתעניין באיזושהי מגרש. אז רבי אבא זבנה, ובא רבי אבא והוא קנה. אז רב גידל קבלי זה התלונן לרבי זרע, הנה תראה מה שהוא עשה, הוא קנה מלפני אותו מגרש שאני התעניינתי בו. אז רבי זרע וקבלי לרב יצחק נפחה, ורבי זרע העביר את המעשה הזה לידיעת רב יצחק נפחה. אמר לי, רב יצחק אמר, המתן עד שיעלה אצלנו לרגל. נחכה עד החג, שאז היו נוהגים להקביל פני רבם. ורשי כותב, לרגל, כשדורשים בלחות הרגל, היו מקבלים פני הרב. אז נמתין עד אז, ונעיין בעניין. כי סליק, כשרבי אבא, שהוא זה שקנה את האדמה, שהוא עלה, אשכחי, הוא מצא את רבי יצחק, אמר לי, ורבי יצחק שאל אותו, את השאלה הבאה, ואני מהפך בחררה. אני מתעניין באיזושהי כיכר, איזושהי מעפה, ובא אחר ונטלה ממנו, ומישהו אחר בא ולקח אותו לעצמו. מאי, איך אתה היית מגדיר התנהלות כזאת? רשי כותב, אני המהפך בחרה מחזר אחריה לזכות בה מן ההפקר, או שיתננה לו בעל הבית, ומישהו אחר בא ולקח אותו. מאי, אמר לי רבי אבא, עונה, נקרא רשע. ומה זה נקרא רשע? שיועד לחיי חברו. אותו שחטף את החררה פגע בטובת אותו אני שיתעניין בו. אז רבי יצחק שואל, ואל אמור, מה הייתה מעבר אחי? למה אתה עשית אותו דבר? אתה חטפת מגרש שרב גידל התעניין בו. אמר לי, לא אבי אדנה, אני פשוט לא ידעתי שרב גידל מתעשה פה. השתנמי נדפה ניהלי מור. אז זה אומר רבי יצחק, גם עכשיו, נכון, אתה קנית את זה, תעביר את זה לרב גידל. אמר לי, רבי אבא אומר, זבוני לא מזבני, נלה, למכור לו, אני לא אמכור, לא יודע הרע כמה הייתה היא, ולא מסמנם, לשון סימן, ולא מסמנם מיותה. ורשי אומר, דאר כמית זוהי לראשונה שלקחתי מעולם, ולא מסמנה מילתא אינה סימן טוב, שימכור אדם מקור ראשון. אז למכור לו אני לא מוכן, אבל מה? אי באי במתנה, נשקלה אם הוא רוצה, שיקח אותו כמתנה. רב גידל לא נחילה. הוא לא קיבל את ה... לא היה מוכן לקבל את זה כמתנה, דכתיב, ושונא מתנות יחיה. רבי אבא לא נחית לה, גם רבי אבא הוא לא נכנס לאדמה משום דהפך בה רב גילו, כי הוא הביא שהיה מגיע לרב גילו, רב גילו, הוא התעניין בה מקודם. לא מור נחית לה ולא מור נחית לה, הוא מתקריה ערה דרבנן. אף אחד מהם, לא רב גילו, לא רבי אבא ירד לשדה, וזה נקרא ערה דרבנן, ורשי מסביר הפקר לתלמידים. ממשיך הגמרא עם ציטוט מהמשנה, וכן האומר לאישה התקדשי לי וכולי. אז אנחנו נסתכל ברשי להזכיר לעצמנו המשך הדברים. האומר לאישה התקדשי, האומר לאישה, נציין שהגרסה במשנה היה וכן אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום וכולי. ובמשנה ההמשך היה, הוא בא אחר וקידשה בתוך 30 יום מקודשת לשני. וכאן הגמרא מעלה שאלה, תסריט חלופי, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה אתם יכולים לראות פס כפול, שני תסריטים של לא בא אחר תוך 30 יום, שונה מהמשנה. במשנה כפי שאמרנו מתואר מקרה שבא אחר תוך 30 יום. כאן הגמרא שואלת, לא בא אחר בקדשה בתוך 30 יום, מהו? אחרי שהוא המקדש אמר, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, מה קורה? רב ושמודיה מתוויו, מקודשת, ואף על פי שנתקלו המאות. יש גרסאות שבמקום א' במילה הזאת, רואים, גוסים אותו עם עין, נתעקלו, אף על פי שנתעקלו המאות. הכוונה שבתוך אותם 30 יום, האישה שקיבלה את המאות עם האמירה, התקדשי לי, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, אותם מאות שהיא קיבלה בהתחלה כבר אינם, היא כבר הוציאה אותם. השאלה, מה הייתה, מה, למה אנחנו אומרים שבכל זאת היא תהיה מקודשת? הרי איפה הכסף קידושין? ואנחנו מבינים שהקידושין לא חלים אלא עד אחר 30 יום, והכספים כבר אינם קיימים. אז איך היא מקדשת? הגמרא מסבירה, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בשורות הרחבות. ההסבר הוא, הני זוזי, הכספים שהיא קיבלה לא למלווה דמו ולא לפיקדון דמו. עצם זה שאנחנו לא דומים למלווה, אנחנו יודעים שהמקדש במלווה אינה מקודשת, וכאן אנחנו אומרים פה זה לא עניין של מלווה, וגם הוא לא דומה לפיקדון. אנחנו יודעים שאדם שהפקיד פיקדון אצל אישה והוא אומר להרי מקדשת בפיקדון שכבר נמצא בידייך, ההלכה אומר שאם האישה מצא שנגנבה או שעבדה, אם נשאר שווה פרוטה אז היא מתקדשת, אבל אם לא נשאר בפיקדון שווה פרוטה, כלומר אין כלום, היא אינה מקודשת. וכאן אנחנו אומרים שגם אם אין כלום מהכספים שניתנו לה לפני 30 יום, היא כן מתקדשת. והדברים שאמרנו, גם רש"י מביא אותם, בדיבור המתחיל, לא למלווה דמו, דנימה המקדש במלווה, אינה מקודשת. ולא לפיקדון דמו, דנימה, אם לא נשתייר בה שווה פרוטה, אינה מקודשת. תקיד אמר איש מקדש, למדנו את זה בפרק הקודם, התקדש לפיקדון והלכה מצאתו שנגנב או שנאבד, אם נשתייר בו שווה פרוטה מקודשת, ומה? ואם לא, אינה מקודשת. וכאן כפי שאמרנו, גם אם לא נשאר כלום מהכסף שהיא קיבלה, היא כן מקודשת. והגמרא מפרטת, לפיקדון לא דמו, הכסף שהיא קיבלה לפני 30 יום הם לא ניתנו לה לשם פיקדון. פיקדון ברשותה דמרה כמתקלים, נאבד או נגנב פיקדון, זה היה מרשות בעל הפיקדון. והני, הכספים שהיא קיבלה, שכבר אינם, ברשותה דידה כמתקלי, הם נאכלו ברשות האישה עצמה. אז זה לא דומה, כבר בתיאור הראשוני, כבר לא דומה לפיקדון. למלווה נמי לא דמו, מלווה להוצאה ניתנה. מלווה ניתן בשעת ההלוואה שאישה לפתה כסף, היא קיבלה את הכסף לשם כך שהיא יכולה להוציא את הכספים מיד. ולכן אחר כך שהגבר אומר תתקש לי במלווה, שאת חייבת לי, הוא לא נותן לה כלום. זה תוצאה מכך שאומרים מלווה להוצאה ניתנה. הני בתורת קידושין יבין וניהלה. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל להוצאה ניתנה, מקמי, לפני, דנתחלי שיחולו קידושין. זה לעניין ההלוואה. וכי אמר לה בשלב מאוחר יותר, התקדשי ליבה באותו מלווה, במקום לשלם לי החוב שאת חייבת לי, תתקדשי בהם, לאו דידי היא. הוא לא נותן לדבר משלו. זה חוב שהיא חייבת אליו, אבל הוא, לא, הוא כשהוא מוכיל לה את ההלוואה לתמועת קידושין, הוא לא נותן לה כלום, ולאו מידי יאהיב לה, הוא לא נותן לה כלום. אבל אלו הכסף קידושין שניתנו לה בתחילת אותם 30 יום, ניתנו לה להוציא, לא ניתנו לה להוציא. המטרה זה לא היה לשם תקני בכספים אלו מה שהוצא, אלא על מנת שתתקדש בהן. ולהכי, כי אחלה כשהיא מוציאה את הכספים, דידה אחלה, היא משתמשת במה ששלה, שהוא הגבר נתן לה, ולחימת הזמנה מקדש, וכשהגיע הזמן היא מתקדשת. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וגם יש להוסיף עניינים הקשורים למבנה, והכל רשום בשוליים תחת הכותרת נושא. קידש אישה לאחר 30 יום וחזרה, כלומר הוא אמר לה שהיא תתקדש כעבור 30 יום, והיא חזרה, אמרה אי אפשי בהן. האם אמרינן דעתי דיבור ומבטל דיבור? רבי יוחנן, נראה בגמרא, הוא סובר חוזרת, יכולה באמירה לבטל, ריש לקיש אינה חוזרת. במבנה, והתייחסנו מקודם למספרים, מספר רומאי 1 נמצא פה, ומספר רומאי 2 נמצא בחלק העליון של עמוד ב', שני לשונות על איזה משנה מובא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. היא המחלוקת שלהם, היא עתי דיבור מבטל דיבור. משולשים גם יופיעו במשך הגמרא, בזמן שהמשולש עם שפיץ כיוון מעלה, קושיות על ריש לקיש, ההפך, קושיות על רבי יוחנן. אז שוב פעם, כמו שאנחנו אומרים, מנסים להגיד תמיד, מאחר שבפנינו עומדים השס עוזר, עומד השס עוזר הגמרות המסומנות, שהוא אבן יסוד של השיעורים שלנו, מפת התלמוד, ננצל את ההזדמנות להסתכל על הגמרה ממעוף הציפור, נזכור את הבאות. רואים כאן מספר רומאי אחד, ורבי יוחנן וריש לקיש הודגשו פה עם פסים, ובהמשך קושיות לשני כיוונים, ובעמוד ב' אנחנו רואים פס מפותל בערך 8-9 שורות מלמעלה, רב זביד מתני להשמייטתה, הכוונה למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש אז נביא מקור תנאי, ואחרי המקור תנאי אתם רואים שוב הדגשת רבי יוחנן וריש לקיש, שוב פעם אותו נושא, אותו דיון, האם עתי דיבור ומבטא דיבור. ובהמשך גם אתם רואים משולשים בשני כיוונים. הגמרא, לא בא אחר וקידשה. שוב פעם אנחנו ממשיכים את הסיפור הקודם, שהוא גבר אמר הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ונכון במשנה מסופר על בתוך אותם 30 יום בא אחר וקידשה. כאן אנחנו רוצים לדעת, לשאול, לא בא אחר וקידשה וחזרה בה, הכוונה לפני תום אותם 30 יום היא חזרה בה. כך אומר רש"י, וחזרה בתוך 30, אמרה אי אפשי בהן, אני לא חפצה בקידושין האלו. מהו? מה קורה? מה יהיה כשמגיע יום ה-30? רב יוחנן אמר חוזרת, אין כאן קידושין כי היא חוזרת בה. עתי דיבור, הדיבור שלה שהיא אומרת עכשיו תוך 30 יום אי אפשי בהן, הוא מבטל דיבור ומבטל את ההצעת הקידושין בהתחלה. רב יש לקיש שמה אינה חוזרת, לא עתי דיבור של חזרתה, הוא מבטל דיבור של נתינת המאות לידה בהתחלה. אנחנו מאירים, מקדימים את הגמרא עצמה, בשוליים יש להעיר, כך אצל הכוכבי כתבנו, יש להעיר, על פי המשך הגמרא, דכוונת המילה דיבור בקשר לנתינת מעות ליד האישה, היינו שהוא אינו מעשה גמור, או מעשה ממש. לכן הוא נקרא פה דיבור. יש מה לדון בקטע הזה, ואנחנו נראה גם על זה בהמשך. אבל בינתיים נגיד הגישה הפשוטה השטחית שלפי ריש לקיש היא לא יכולה בדיבור לחזור בה, כי לא עתי דיבור, מבטל דיבור. איתיווי רב יוחנן לריש לקיש, כאן אנחנו מביאים מקור שעניינו שליח ש מונה לתרום תרומה מהכלי של חברו. ביטל, המשלח, ביטל השליח שמנה לתרום. אם עד שלא תרם ביטל, אין תרומתו, תרומה, אם השליח עוד לא הפריש את התרומה, אז זהו, הוא בוטל. ו עקב כך, אם השליח הזה בכל זאת ילך ויפריש, אין תרומתו תרומה. ואחה, דיבור ודיבור הוא, הוא מונה להיות שליח לתרום על ידי דיבור, עד אמירה, וכאן הביטול, אל תעשה גם דיבור, וכעתי דיבור, מבטל דיבור, הם רואים כמו שרב יוחנן אמר. הגמרא מסבירה, אין להביא את זה כקושיה על הנושא שלנו. כך יגיד ריש לקיש, שאני נתינת מעות ליד האישה, אותם מעות שניתנו בתחילת ה-30, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ובאותו מעמל הוא נותן לה מעות, תחי מעשה דמו. אנחנו רמזנו לזה מקודם, זה כמו מעשה, ולכן אמר ריש לקיש, ולא ראתי דיבור, החזרה שלה זה דיבור ממש, דיבור גרידה, הוא מבטל מעשה. ולכן יש לי כשמה אינה חוזרת, כי הדיבור שלה, שבא אחר כך, לא יכול לבטל מעשה. מעשה יותר משמעותי. איתיווי, השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח, ואמר לו, גט שנתתי לך בטל הוא. הרי זה בתל, והנתינת גט ליד שליח דחי דומה ומקביל דחי נתינת מעות ליד אישה דמי. אם רצית לדחות מקודם, כוונה לריש לקיש שהוא רצה לדחות מקודם שלא אומרים עתי דיבור והוא מבטל דיבור, כשאותו דיבור ראשוני היה עם כאין מעשה, הנה, אותו דבר, נתינת הגט לשליח זה כאין אותו מעשה, ובכל זאת, וקטני הרי זה בתל. הגמרא עונה, לטובת ריש לקיש, הטעם נמי, הסיפור עם הגט, כל כמה דלומת הגית לידה, כל זמן שהגט לא הגיע לידי האישה, דיבור ודיבור הוא. ולכן, עתי דיבור מבטל דיבור, מה שאין כן נתינת מעות יעל אישה שזה כאין מעשה. אז אנחנו רוצים רק לחזור על הנקודה פה, הנקודה העיקרית שכל זמן שהגט לא הגיע לידה זה נחשב כלום. רשי כותב, כל כמה דלא מת הגית ליעל אישה לאו מידי הוא. לכן נכון, פיזית היה מסירת גט לשליח, אבל זה לא דומה במשמעותו לנתינת המעות ליד האישה בתחילת אותם 30 יום. איטיבי ריש לקיש רבי יוחנן. כאן הכיוון מתהפך. ריש לקיש מביא כאן מקור תנאי שדרכו הוא ינסה להראות שלא עתי דיבור ומבטל דיבור. המקור שנראה עכשיו הוא ממש תחום אחר לגמרי, הוא תחום של תומעת כלים. רק נגיד כמה מילים, מילות הקדמה, ידיעות כלליות בעניין תומעת כלים. כלי אינו מקבל תומעה עד שהוא נגמר. זאת אומרת, אם יש לך חומר גולמי ועוד לא סיימת יצירת הכלי, יכול להיות שהוא שימושי במידה מסוימת באמצע התהליך, אבל לא הגיע לשלב של גמר מעשה, אז הוא לא מקבל תומעה. יש מצבים שכלי בתהליך יצירת כלי מסוים, כמו שאמרנו מקודם, שאתה מגיע לשלב אמצעי לא סופי ורואים שהוא שימושי, ובעל החומר מחליט עד כאן, אני לא רוצה להמשיך עד הסוף, אני אשתמש בו ככה. זה, יש בזה כוח לקבוע שהכלי הזה יהיה עלול לקבל תומה. הוא ראוי, הוא נקרא כלי. כלי לגבי ענייננו, כלי שהופך אותו להיות ראוי לקבל תומה. מה שאמרנו עכשיו זה קביעת הגדרתו ככלי על ידי מחשבה, שאתה חושב, הנה זה ראוי עכשיו, ולא צריך להמשיך עד הסוף. ברטב"א מובא דוגמה של יצירת כלי מאור בהמה, והמטרה העיקרי או ההתחלתי היה להפוך את האור לנעליים. אבל בעל האור אמר שבשלב אמצעי, לא סופי, האור הזה כעת הוא ראוי לשמש ככיסוי שולחן. ברגע שהוא מחליט שהאור יהיה לכיסוי שולחן, אז הוא יהיה ראוי לקבל תומה. האם יש מצב שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה? אחרי שהחלטת שהוא יהיה כלי כעת בשלב האמצעי, האם אפשר להחזיר את הגלגל אחורה לגרום לכך שלא יהיה ראוי לקבל תומה, למרות שהחלטת שישמש לך ככלי? האם אפשר להחזיר את הנושא, את התהליך, להיות אינו ראוי לקבל תומה? האם מספיק שכמו שמחשבה הורידה את האור למצב של ראוי לקבל תומה, האם החלטה לבטל אותו מלהיות כזה כיסוי שולחן ולהמשיך ליצור ממנו נעליים, האם זה מבטל את ההחלטה הקודמת? האם מחשבה שנייה מבטלת מחשבה ראשונה? או רק אם תעשה מעשה בגוף האור כדי להראות שאתה החלטת לבטל אותו ככיסוי שולחן, כפי שאמרנו, הדוגמה שמובע ברטב"א, האם דווקא על ידי מעשה אפשר להחזיר את הגלגל? אנחנו נתנו בעל פה דברי הקדמה שמתאימים להבנת המקור שנראה עכשיו. אז עוד פעם בגמרא, שתי שורות מסוף עמוד א', איטיבי ריש לקיש לרבי יוחנן, כל הכלים יורדים לידי טומאתם. הביטוי הזה, אחד מהפירושים הוא שהוא יהיה ראוי כעת לקבל טומאה במחשבה. עצם זה שאתה מחליט במחשבה אומר רשי, יורדים לידי תומה במחשבה כגון גולמי כלים. תאמר בה כל שחודים בסכת חודין, כל שעתיד לשוף, לשבץ ולגרר, ואמר אתם דקתי חיסרון מלאכה, הוא כלים כאלו שבסוף התהליך אתה משפשף אותם. יש דוגמה, משפשף אותם עם אור הדג. אז כל זמן שלא הגעת לזה, זה נקרא ארקתי חיסרון מלאכה הוא, וטהורים, הם לא יקבלו תומה. ואם חישב עליה שלא לשוף ושלא לשבץ, הביאתו מחשבה זו לידי כמר מלאכה מכאן ולבא. זה כבר, זה נקבע הכלי הזה, מאחר שהחלטת לא להמשיך עד הסוף, קובע אותו כעת ככלי, וזה הכוונה, המחשבה מביאה אותה להגדרה של גמר מלאכה. ומכאן ולבא, אם שרץ ייגע בו, הכלי יקבל תומה. הגמרא ממשיכה ואומרת, ואין עולים מדי תומתן אלא בשינוי מעשה. ורשי כותב, ואין עולים מתומתן, מי שקיבלו, אם הם קיבלו תומה, התומה לא יתבטא, לא יתאר, אלא בשינוי מעשה. אגב, אין עולים מתומה, יש עוד פירוש שהזכרנו מקודם, ורשי מביא את זה בשורה הבאה, וכן עד שלא יקבלו תומה, אין עולים מתורת קבלת תומה שיורדו במחשבה זו. אז נחזור לרשי איפה שעצרנו. אמרנו שהכלי לא עולה מתומתן, התומה לא יתבטל אם הוא קיבל תומה, אלא בשינוי מעשה. שיעשה בה מעשה לכלם, שישברם או ינקבם, וכן עד שלא יקבלו תומה, הכלי שהחלטתי עליו מקודם, שהוא יהיה כלי בשלב לא סופי, והוא עוד לא קיבל תומה, אין עולים מתורת קבלת תומה, הוא לא מתבטא מתורת כלי שיורדו במחשב הזו, אלא בשינוי מעשה, עד שיתחיל לשוף, לשבץ ולגרר, להמשיך עם אותם תהליכים שהם סופי מלאכה. והגמרא ממשיכה לעמוד ב' ועושה כללים ממה שאמרנו עכשיו. מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה. מחשבה אין מוציאה לא מיד מעשה, וכאן העיקר, ולא מיד מחשבה. מחשבה שנייה, אחרי שקבעת על ידי מחשבה שיהיה דין כלי, מחשבה שנייה שאתה מחליט בראש להמשיך את התהליך ולא להשאיר אותו ככה, לא מועיל. בשלמה מיד, הכוונה למחשבה, מיד מעשה לא מפגע, מה שנאמר פה שמחשבה לא מבטא מעשה, ולא עתי דיבור, הוא מבטא מעשה, זה דבר שמובן. ההחלטה בראש לא יכול לבטא דבר שעשית כבר מעשה. אלא מיד מחשבה מהתאפיק לשיטתך, שעתי דיבור מבטל דיבור, למה שלא נאמר שמחשבה יכולה לבטל מחשבה? וכאן אמרנו שמחשבה אין מוציאה לא מיד מעשה וגם לא מיד מחשבה. הגמרא עונה לטובת רבי יוחנן, שני מחשבה דתומה. המחשבה הראשוני שהחלטת שכעת אני רוצה לעצור את התהליך והשתמש בגומי כלי ככלי, המחשבה הזאת הראשונית שנקרא מחשבה דתומה, הוא שונה. דחי מעשה דמי אוכל רב פאפה, ואנחנו נביא כאן הוכחה לכך שמחשבה שדרכו מורידה לפריט דין כלי או משהו שיהיה ראוי לקבל תומה, הוא חזק, הוא כמו מעשה. ולכן המחשבה השנייה, שזה רק, זה מחשבה גרידה, אין בה כוח לבטל את המחשבה הראשונה שנחשב כמעשה. ונביא עכשיו ההוכחה לכך, הוא דרב פאפה. דרב פאפה רמי. רב פאפה מעלה שוני. רמי בדרך כלל זה סתירה. ויש כאן פסוק שיש את המסורת, איך שנראים האותיות, ובניגוד לכך יש את הקרי, איך שקוראים את הפסוק כשקוראים בתורה. והציטוט יבוא מתחום של הכשר לקבל טומאה. רק נקדים ונאמר שפירות אינם מקבלים טומאה אם אתה כתבת אותם מהעץ והם יבשים, אין עליהם מים, הם אינם מוכשרים לקבל טומאה. רק אם הם נרטבו, אז אפשר לדבר על כך שיהיו מוכשרים לקבל טומאה. זה הקדמה. עכשיו נתקדם בגמרא. כתיב כי יוד תף נון. היינו קוראים את זה עם, ללא הניקוד, כי ייתן. אבל בפועל לא כותבים, לא קוראים את זה בתורה ככה. וקרינן כי יותן. ייתן זה אתה נותן מים על הפרי באופן אקטיבי. נקרא זה קום ועשה. אתה נתת, וההחלטה שלך, אתה פיזית, בצורה עשייתי, נתת מים. וזה דבר שאם, למה נתת? כי רצית שהמים יהיו על הפרי. אבל קוראים את זה כי יותן. יותן זה פסיבי. למשל גשם. גשם הרטיב את הפרי, אפשר כי יותן מים. כיצד, איך נשווה, איך ניישב את, את העניינים האלו? כיצד, כי יותן, מים שניתן באופן פסיבי, דומיה דחי ייתן. מה ייתן דניחלה? כשאתה נותן מים על הפרי, זה מכשיר אותו לקבל טומאה, זה דבר שנוח לך. אתה עשית, מעשה, פעולה. זה דבר שניחלה. אף יותן דניחלה. גם אם הם נרטבו, ללא מעשה מצדך, אבל המצב הוא שאתה מבסוט. נוח לך שהם נרטבו. אגב, זה בניגוד למקרה שנגיד יש לך פירות נקיים, משופשפים והכל, והם נפלו, נפלו למים, נפלו לנהר, ואתה ממש התעצבנת על כך, התאכזבת, הנה לא רציתי והם נפלו לתוך המים, זה לא יכשיר אותם לגבי טומאה, כי זה מצב של יותן שלא דומה לאיתן. אבל גשמים שהרטיבו הפירות, ובכך אתה שמח שהגשמים ירדו על הפירות וזה ניקה אותם, אתה לא שפכת את המים, זה ירד מן השמיים. אבל מאחר שרב פאפה מלמד לנו כי איתן וכי יותן, ואנחנו מבינים מכך כי יותן דום ידחי איתן, מה ייתן דניחלי? אף יותן דניחלי. ברשי, למעלה בשורות תחילת שורת הקצרות, דחי מעשה דמי. אמרנו שמחשבה של תומה, כאן הגשמים שירדו על תפירות לסביעות רצונך, זה העיקר פה ההגדרה לסביעות רצונך. אין כאן מעשה, זה מחשבה. אז ברחמנה קליה אומר רשי מעשה. המחשבה בעניין תומה זה כמו מעשה, תכתיב כי ייתן, תהיינו בידיים. ואפילו גב זה מחשבה בעמוד, אפילו נפלו ממילא. וניחלי הווי הכשר, ומיקרי, וזה נקרא כי יותן. זה אומר לנו שוב פעם שבעניין הורדת העניין לקבלת תומה או להכשר לקבלת תומה, כמו אצל הכלים שהם עכשיו רואים לקבל תומה בגלל מחשבה שלך, אותו מחשבה אי אפשר לבטל אותו על ידי מחשבה לכיוון השני שאני רוצה להמשיך אותו לגמר מלאכה סופית. זה לא יעזור לבטל את השם כלי שראוי לקבל תומה שהחלטת עליו מקודם בכוח מחשבה, כי מחשבה בעניין תומה כמעשה דמי, ולא בא מחשבה שנייה שזה מחשבה גרידה ומבטל מחשבה שהוא יותר חזק, שהוא כאין מעשה. רב זביד מתני להשמייטה, והנה הגענו למספר רומאי 2, להשמייטה כוונה המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, המחלוקת האמורים בין רבי יוחנן וריש לקיש שנויה לאור המקור הבא. זה גרסתו של רב זביד. ומה כתוב במשנה המצוטטת פה? וכן היא שנתנה רשות לשלוחה לקדשה. האישה שלחה שלך לקבל כסף קידושין עבורה, והלכה היא וקידשה את עצמה. והיא הלכה וקידשה את עצמה למישהו אחר. אם שלה קדמו, אם הקידושים שהאישה ביצעה עם אותו אחר קדמו לשליח שנשלח על ידה, קידושיה, קידושין, אז היא מקודשת לאותו אחר, לשני. ואם של שלוחה קדמו, אין קידושיה קידושין. מה שהיא עשתה לא תופס, כי היא כבר מקודשת לראשון. לא קידשה את עצמה וחזרה בה. מהו? ותוספות מציין חזרה בה בלא אמירתה לשליח, כי תוספות אומר היא אמרה לשליח אין רצוני שתקדשני, פשיטה דאינה מקודשת. זה פשוט דעת משום די אמרה לו, זה שהיא אמרה מקודם מוקדם יותר תהווה לי שליח קדשני, לא מציה חוזרת. זה פשוט. אז כאן יש להבין את הגמרא, חזרה בה בלא אמירתה לשליח. האם יש בזה כוח בכל זאת לבטל את השליחות שקדמה לכך? רבי יוחנן אמר חוזרת, ויש לקיש אומר, יש לקיש אמר אינה חוזרת. רבי יוחנן אומר חוזרת, עתי דיבור ומבטל דיבור. ויש לה כשהוא אמר אינה חוזרת, לא עתי דיבור ומבטל דיבור. ולפי ריש לקיש, זה שהיא החליטה שלא להתקדש, זה לא מבטל את השליח לקדש אותה לאותו שהיא הזכירה מקודם, שהיא תהיה מקודשת לאותו גבר, למרות שעד שהיא, למרות ש עד הקידושין האלו היא חזרה בה. עתיבי רב יוחנן לריש לקיש, וכאן אנחנו מצטטים מה שציטטנו מוקדם יותר בעניין שליח לתרום. ביטל, אם הבעל הקרי, בעל הפירות, ביטל את השליחות, אם עד שלא תרם ביטל, אם לפני ההפרשה הפיזית מצד השליח הביטול נאמר, אין תרומתו תרומה. אם השליח ממשיך, זה לא יחשב הפרשה, כי הוא בוטל. למה? כי בא דיבור ומבטל דיבור. הדיבור שדרכו מנע אותו כשליח, מתבטל על כך שהוא חוזר בו. אז זה קושיה על ריש לקיש. אמר רבה, הכה במאי עסקינן, המקרה הזה של הפרשת תרומה, למה השליחות מתבטל? כי כאן מדובר כגון שקדם בעל הבית ותרם את קיריו. תהבילי מעשה. בעל הבית עצמו קדם את השליח ובעל הבית עצמו הפריש. אז מעשה מבטל דיבור. היטיבי ריש לקיש לרבי יוחנן. וכאן אנחנו מביאים את המקור של הכלים שהרחבנו עליו הרבה מוקדם יותר, כאן אין צורך לאותו הרחבה. אז ריש לקיש יראה מהמקור שעניין תומת הכלים שלא עתי דיבור ומבטל דיבור. כל הכלים יודעים לידי תומתן במחשבה ואין עולים מתומתן אלא בשינוי מעשה. מעשה מוציא מיד מעשה או מיד מחשבה. מחשבה, אותו מחשבה שנייה, אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה. בשלמה, לגבי מחשבה מיד מעשה לא מפקה, לא עתידיבו מבטא מעשה, אלא מיד מחשבה מי התפיק, למה שלא נאמר לשיטתך שמהמחשבה השנייה לא יכול לבטל את המחשבה הראשונה? אמר לי, אז רבי יוחנן עונה, שאני מחשבה דתומה, תכי מעשה דמי, אותו מחשבה ראשונה שהוריד את הכלי לרמה של קבלת תומה, של רמה של דין כלי, למרות שהוא לא הגיע לשלב הסופי, הוא בכל זאת נחשב מעשה. אז מחשבה בתחום תומה כמו מעשה, וכדרפפה, דרפפה רמי כתיב כי ייתן, וקרינן כי יותן. הכיצד? כי יותן דומיה די ייתן. מה ייתן דניח עלי? ויתן הוא מעשה ממש, אך יותן שזה עניין של מחשבה שאתה מבסוט עם המים שנחתו על הפירות, למרות שלא עשית כלום אלא הסכמת לזה, שמחת עם הרטיבות, נמי דניח עליה. אז רואים שהמחשבה הוא כמו מעשה, זה משהו מיוחד בעניין תומה והכשר לקבל תומה, אבל לא בתחומים אחרים, ולא בתחומים אחרים שאנחנו נגיד שמחשבה הוא דומה למעשה. איתיבי רבי יוחנן לריש לקיש. השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו, גט שנתתי לך בטל הוא. הרי זה בטל. אז הוא ביטל את השליחות באמירה הזאת. ומה רואים מכאן? שעתי דיבור, הדיבור השני, מבטל את הדיבור הראשון של המינוי שליחות. תיופתא דריש לקיש. האם זה דוחה לגמרי את עמדת ריש לקיש? הגמרא אומרת, תיופתא כן, כי מכאן רואים באופן חד משמעי, עתי דיבור ומבטל דיבור. תהלכתא כבתא דרבי יוחנן, שעתי דיבור ומבטל דיבור, ואפילו בקמייתא. האזכור של קמייתא, הכוונה ללשון הראשון שראינו בעמוד א', איפה שסימנו את המספר הרומאי 1, ששם דובר על מקרה שהוא קידש את האישה לאחר 30 יום ולא בא אחר, ועד לפני 30 יום, לפני סוף 30 יום, היא חזרה בה, למרות שהיא קיבלה כסף בהתחלה, החזרה שלה מבטלת. אז זה אומרים, עתי דיבור מבטל דיבור, למרות ששמה, והגמר מציינת עכשיו, למרות ששמה הדיבור הראשוני הוא היה קבלת כספי הקידושין, שזה כאילו מעשה. וכך אומר הגמרא כאן, ואפילו בקמייתא, ואף אגב, דאיכא למימי, למרות שהיה צד לומר, כמו שהגמרא עצמה אמרה בעמוד א', שאני נתינת מעות ליד אישה דכמעשה דמי, אפילו החיעתי דיבור, החזרה שהיא אומרת אי אפשי בהן, הוא מבטל דיבור, אותם נתינת מעות מעיקרה. הגמרא שואלת, קשיא הלכתא הלכתא? והשאלה הזאת, ארבע שורות מסומן בהתאם, אצלנו בגמרות המסומנות. אמרת, מצד אחד אמרת הלכתא כרבי יוחנן, וקיימלן הלכתה כרב נחמן. איפה רב נחמן? דיבי אלוהו, מהו שיחזור ויגרש בו? דיברנו מקודם על גט שנמסר ליד שליח, והבעל אמר גט שנתתי לך בטל הוא. האם יש אפשרות להשתמש בגט הזה בשלב מאוחר יותר לגרש את האישה בכל זאת בו? אב נחמן אמר חוזר ומגרש בו, משמע שלא עתי דיבור ומבטל דיבור, הרי הוא נשלח כשליח לגרש את אישה, והיה באמצע הבעל אומר אני מבטל, ובכל זאת הוא יכול לגרש פה אחר כך. אז מה זה אומר? זה משמע שלא עתי דיבור, מבטל דיבור, וזה נגד עמדת רב יוחנן. רב ששת המעיינו חוזר מגרש בו, וקיימלן הלכתה כבתי דרב נחמן. אם נעשה מיקוד, בואו נתמקד על הבעיה כאן עוד פעם. רב יוחנן אמרנו הלכה כמותו, וזה אומר עתי דיבור מבטל דיבור. מצד שני פוסקים כמו רב נחמן שמשמע לא עתי דיבור מבטל דיבור, וזה מכוח כך שחוזר מגרש בו. הגמרא עונה, אין כאן שום סתירה. נהי דבטלי מתורת שליח, כשאותו בעל אמר נכון מניתי אותך כשליח אבל אני רוצה לבטל את השליחות, הוא מבטל אותו מלהיות שליח. מתורת גט לא בטלי, אבל המסמך שנמסר בידו, הגט עצמו לא בוטל. הגט הוא גט קשה, הוא נכתב בקשרות, ולכן חוזר ומגרש בו. רשי אומר, לעולם אין בטלים לאחר 30, שהרי ניתן לה זמן לחול בתוך 30. אני רוצה רק לחזור בי. הרשי מקודם, מהו שיחזוב יגרש בו? בגט, לאחר שאמר לשליח גט שנתתי לה בטל הוא. אז אמרנו שהוא ביטל את השליחות, אבל הוא לא ביטל את הגט מלהיות גט כשר. תוספות האחרון מאיר, בתורת גט לא בטלי, פירוש דמסתמה אינו מתכוון לבטל אלא השלח, ולפי זה אם אמר בפירוש אני מבטל הגט עצמו שהוא ביטול, הוא פסול לגרש בו. במשנה בנון ח' עמוד ב' ראינו, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת לשני. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו, מחלוקת רב ושמואל, אהה דקטני במשנה, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת לשני. רב אומר, מקודשת לשני לעולם. שמואל מקודשת לשני עד 30 יום. הגמרא, אמר רב, מה שנאמר במשנה מקודשת לשני, מקודשת לשני לעולם. דיינו, הוא בא לפני תום ה-30 יום, כדי שתעזור, הוא הבא, לא הראשון. ושמואל אמר, מקודשת לשני עד 30 יום. לאחר 30 יום פק עי קידושי שני וגם רי קידושי ראשון. יתיב רב חיסטה וקקה שלה, קידושי שני במאי פק עי? לפני שנתקדם נתייחס למבנה של הגמרא אצלנו בגמרות המסומנות. אתם יכולים לראות אותיות א' וב' מצד הגמרא, ובשורה שמופיע הב' יש פס מפותל, אספה מתני לה. השמות רב חיסטה ורב יהודה הם בצורת בית. אז כתבנו בשוליים, תחת הכותר מבנה, א' וב' הם שני לשונות על איזו בבא במשנה שנוי המחלוקת רב ושמואל. מן דמתני אספה, מעכשיו ולאחר 30 יום, זה כמובן הספה של המשנה, ולא כמו הרישה שדיבר על הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום. כאן בספר הוא מוסיף מעכשיו ולאחר 30 יום. רב, מה הוא אומר לגבי הלשון הזה? ספק אי הווה תנאי או חזרה. אם זה חזרה, הוא התחיל מעכשיו ואז התחרט ואומר לאחר 30, הוא חוזר בו. לפי האפשרות שזה תנאי, הוא אומר שאת מקודשת מעכשיו על תנאי שיבוא יום השלושים, ואז למפרע הקידושין יחולו. אבל בסופו של דבר רב מסתכל, מבין הלשון הזה מעכשיו 30 יום, ספק. שמואל, הוא אומר, ודאי תנאי. אם כן, אז הוא היא מקודשת מעכשיו למפרע, כשמגיע 30 יום. הצורת בית שאתם רואים ליצור קשר בין רב חיסטה ורב יהודה. עכשיו הגמרא. אמרנו שרב חיסטה התקשה להבין את גישתו של שמואל, שאמר בהגיע יום השלושים פק עי קידושי שני. איזו כלי, באיזו אמצעי נפקע קידושי השני? אמר לרב יוסף, רב יוסף פונה לרב חיסטה ואומר, מו הרשא מתני לה וקשה לה. אתה מתייחס למחלוקת רב ושמואל כלפי הרשא, שהוא לא אמר מעכשיו, שהוא אמר הרי את מוקדשת לי לאחר 30 יום, ועקב כך נכנסת לקושי. רב יהודה הסיפה מתני לה ולא קשיה לי. בסיפה, כפי שאמרנו מקודם, נאמר מעכשיו הרי את מוקדשת לי, מעכשיו ולאחר 30 יום, ואז אין קושי להבין את הדעות רב ושמואל, במיוחד שמואל. מה אומר הסיפה? מעכשיו ולאחר 30 יום, ובהמשך ראינו, הוא בא אחר בקדשה בתוך 30 יום, מקודשת ואינה מקודשת. אמר רב, מקודשת ואינה מקודשת לעולם. יש כאן ספק למי היא מקודשת, והספק הזה ממשיך לעולם, ואם היא תרצה להתחתן עם גבר שלישי, היא צריכה לקבל גט משניהם. אנחנו נסכם ברש"י שנמצא קצת פחות מאמצע עמוד, מקודשת ואינה מקודשת לעולם, ואפילו לאחר 30 עומדת בספק קידושי שניהם ואסורה לשניהם בלא גט האחד, כי מפורש תמה לקמן. אנחנו נמשיך בגמרא. ושמואל אמר לגבי מה שהוזכר במשנה שבדוגמת מעכשיו ולאחר 30 יום בא אחר וקידשה בתוך 30 יום, שמואל אומר מקודשת ואינה מקודשת אלא עד 30 יום. לאחר 30 יום, לאחר 30 פק עי קידושי שני וגמרי קידושי ראשון. לרב הניסוח הזה מעכשיו לאחר 30 יום מספק לי אי תנא הווה אי חזרה הווה. לשמואל פשיטה לי דתנא הווה. לפי שמואל, מה זה אומר לנו? נחזור על התסריט. אדם אחד מקדש אישה מעכשיו לאחר 30 יום, בא אחר וקידשה בתוך 30 יום. המשנה אמרה מקודשת ואינה מקודשת. לפי שמואל המצב הזה של הספק קידושין זה רק עד 30 יום. כשיבוא יום השלושים יש קיום התנאי, כך נאמר בגמר לפי שמואל פשיטה דלי דתנאה, יש קיום התנאי והיא מקודשת לראשון. נעבור על הדברים האלו דרך רש"י. ושמואל אמר אינה בספיקה אלא מה שנאמר במשנה מקודשת ואינה מקודשת אלא עד 30 יום, שמה ימות הראשון ולא יגמרו הקידושין ונמצאו קידושי שני חי לי למפרע, אותו שני שבא באמצע 30 יום וקידש אותה. מספקה לי, זה נאמר לגבי רב, היי לאחר 30 אי תנאווה אם לא אחזור בתוך 30 יהיו קידושים מעכשיו, היא חזרה הווה. ממה היא תגמר מעכשיו? וכמר, איני אומר מעכשיו, אלא התקד שלי לאחר 30 מלכך, לעולם היא בספקה. דאי הווה תנא, קידושי ראשון חי לי, כאילו בבוא יום ה-30, זה היה אמור לקבוע שהקידושי הראשון חלים. קידושי שני לא חל, אותו שני שבא באמצע 30 לא יחולו. ואם חזרה הווה, הוא התחיל לומר מעכשיו, אבל לא, הוא חוזר בו ואומר רק לאחר 30 יום, אז מה יהיה? קידושי שני חי לי וקידושי ראשון לא חי לי. נמשיך ברשי, לשמואל פשיטלי דתנא הווה. הלכך, כל 30 יום הוו קידושים תלויים שמה יחזור בו. מ-30 ואילך גמרו הקידושים של הראשון, הושלמו. אנחנו ממשיכים בגמרא. ובפלוקתא דהני תנאי, מחלוקת רב ושמואל מקביל למחלוקת תנאים, וכאן בעניין גט דתניא. אדם אמר הרי זה גיתך, ואומר מהיום ולאחר מיתה. גט ואינו גט, דברי חכמים. זה טועם לשיטת רב. רבי אומר כזה גט, וזה תואם לשמואל. ושוב נחזור לרשי, גט ואינו גט, כשהוא אמר ראי זה גיתך מהיום לאחר מיתה, מספק להי ולאחר מיתה, מה שנאמר על ידו היא הוויתנה, והיום יגט עם עמות, ולכשעמות נמצא גט למפרע מאותו יום שהוא נתן את הגט. היא חזרה אבי וחזר בו מי היום, כמה זה גיתך לאחר מיתה, ולא אמר כלום דיין גט לאחר מיתה. דקה מדמית, הכי מגרש. אז זה עמדת החכמים, וזה תואם לרב, שזה לשון שספק, ספק עם לשון תנאי, ואם הוא לשון תנאי, אז יש כאן גט בכל דבר, אבל אם זה חזרה, אז אין גט כלל. רבי מצד שני אומר, כזה גט, ורשי בקיצור אומר דתנא הווה. שואל את הגמרא, ונאמר רב, כשהשמענו מקודם את המחלוקת רב ושמואל, ואנחנו כעת אומרים שזה מקביל למחלוקת תנאים כאן בגיטין, למה שרב לא יאמר הלכה כרבנן? רב, איך הוא התבטא? הוא אומר, מקודשת אין המקודשת, ואנחנו יודעים שזה תואם מקביל לשיטת החכמים. היה יכול להגיד פשוט הלכה כרבנן, ונאמר שמואל הלכה כרבי. למה צריכים את הפירוט מצד רב ושמואל? צריכה, דאילו אמר רב הלכה כרבנן, שבעניין גט הרי זה גיתך מהיום לאחר מיתה, והוא היה אומר הלכה כרבנן שזה עניין של ספק, הווה אמינא, הייתי חושב הטעם בעניין גט דלרחקוקה, עוד פעם דלרחוקה, להרחיק אותה כעתי, זה במצב כזה, אז אומרים ספק מה עניין הלשון הזה מהיום ולאחר מיתה. אבל הכה דלקרובה קעתי, הוא מקדש אותה, אימה מודה לי לשמואל דתנא הווה. אין כאן חזרה, זה פשוט תנאי. אם זה להרחיק אותה, אז אולי הוא רוצה כאילו לדחות את זה. ואנחנו נסתכל ברשי, הטעם הוא דיקה לספוקי למימה חזרה אבי, שם בגט הוא אמר מהיום ולאחר מיתה, אולי הוא חוזר מהיום משום דה לרחקה כעתי, וקשה בעיניו לרחקה ולגרשה לך ידר בי מי מעכשיו. אבל אחת דלקרובה כאמר, כל מה דמצי לקרובה מקרב לה, וכי אמר לאחר 30 לא הדרבה מעכשיו. אז לכן היה צורך לרב לומר שגם במצב של קידושין שזה לקרובה, זה לא בוודאי דפיקות מעכשיו, אלא גם במצב של לקרובה אולי הוא חוזר בו, לכן היה צורך לרב לפרט בעניין קידושין כך. והגמרא ממשיכה, והיא אמר שמואל הלכה כרבי בעניין הגט, הוא אמר הלכה כרבי שזה ודאי תנאי, הווה אמינא, הטעם הוא היה אומר ודאי תנאי, הוא דאין גט לאחר מיתה. אין סיכוי שזה היה איזו חזרה, והיה אומר לא מהיום, אלא לאחר מיתה, כי זה חסר משמעות. אבל יש קידושין לאחר 30, זה ניתן להתנות, אימה מודי לרב, שאולי יש בזה חזרה. בעניין קידושין, אמרתי, זה ניתן להתנות, הכוונה בניגוד לגט לאחר מיתה, זה שפשוט לא שייך, לומר הרי זה קידושין לאחר 30, זה כן שייך. ולכן, בעניין קידושין יכול להיות שיש כאן משום חזרה. הוא אומר, מעכשיו, ואז חוזר בו, לא, שהקידושין יחולו לאחר 30 יום. אז לכן, היה מקום לחשוב ששמואל יודע לרב בעניין הזה של מעכשיו ולאחר 30. לכן צריכה ששמואל יגיד באופן חד משמעי שאין כאן שום חזרה, זה פשוט שהוא תנאי, והוא לא חוזר בו מעכשיו. רש"י גם פה מפרש, הטעם הוא דאמר תנא הוא ולא חזרה. בעניין מה שרבי אומר שכזה גט שזה ודאי תנאי, הייתי חושב שרק שם זה ברור שזה תנאי ולא חזרה. זה אדם יודע דאין גט לאחר מיתה, עומד ידחתי דבר שהוא חינם, הוא לא שווה כלום, לא אביד נשתר, אמר הוא לא יגיד דבר שהוא כלום. אבל אחד יש קידושין לאחר 30 יום, אם לא קידשה אחר בינתיים, אם מישהו אחר לא בא לקדש אותה, אימא דלמה אבי חזרה, זה לא רצה לקדשה מעכשיו שם הדעתו על אחרת, ואם לך בתוך 30 יום. כמה שמלן שגם בעניין קידושין זה לא חזרה, זה חד משמעי תנאי. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אביי, ולטעמי דרב, שהלשון הזה מעכשיו ולאחר 30 יום הוא ספק תנאי או חזרה, נציין שדברי אביי מסומן בגמרות שלנו השס עוזר כאמירה ארוכה שממשיך לדף סמך עמוד א' עד שורה שישית מלמעלה. זה אמירה של אביי, נוכל גם מעכשיו לומר שאחרי שנגיע לשם הגמרא תשאל, כל מה שנאמר עד שם פשיטה, כך אומרת הגמרא, ואז הגמרא מביאה תשובה למה היה צורך לאביי לפרש את דבריו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אמר אביי, ולטעמי דרב שהניסוח הזה מהיום או מעכשיו לאחר 30 יום ספק תנאי או חזרה, בא אחד ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום. ובא אחר ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 20 יום. ואנחנו ממשיכים לדף סמך. ובא אחר אדם שלישי ואמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 10 ימים. מה התוצאה מהקשר הזה עם שלושה אנשים האלו? אם היא תרצה להתחתן, נגיד, עם אדם אחר לגמרי, מראשון ומאחרון צריכה גט, מאמצעי, מאותו שאמר 20 יום, אינה צריכה גט. וכאן בא ההסבר, מה נפשך, איך שתסתכל על זה, האמצעי הוא לא בספק. אי תנא הווי, מה זה תנאי? הוא אמר מעכשיו ולאחר 30 יום, והכוונה אומר שמעכשיו יחולו הקידושים כשיבוא יום השלושים ובינתיים לא חזרתי בי, מעכשיו יהיה הקידושים, והוא הראשון שנתן לה כסף קידושים. אז אם הלשון הזה מעכשיו ולאחר איקס ימים הוא תנאי דקמה, הזה שמע מעכשיו לך 30 יום קידושי, הקידושים שלו יתפסו, דהנך לב קידושי, כי הוא היה הראשון והקידושים שלו חלים. ומאחר שמצד זה שזה לשון תנאי, בבוא יום 30 למפריע מתחילת ה-30 יום הקידושים שלו חלו, וזה בניגוד, או זה דוחה אפשרות לתפיסת קידושים של השני והשלישי. אי חזרה הווי, אז נבדוק את זה. הוא אמר מעכשיו, ואם זה חזרה הוא אומר בעצם לא לא לא, לא מעכשיו, רק לאחר 30 יום. אז אם כך וכן לגבי השני והשלישי, אז יש לך מעכשיו לך 20 יום ומעכשיו לך 10 ימים. הוא שאמר מעכשיו לך 10 ימים, ובכל אלו זה חזרה, אז דבת רע קידושי, דהנך לב קידושי, כי האחרון מבין שלושת אנשים אלו אומר בעצם שהקידושים יחלו לאחר רק 10 ימים. השני והשלישי, הוא האמצעי, הוא זה אחרי 20 יום, הראשון שדיבר אחר 30 יום, אבל הוא אמר לאחר 10 ימים. אז הקידושים שלו, הוא הבטרה, כי הוא האחרון שדיבר איתה, שקידש אותה, הם קידושים, תהנך לב קידושי. אז אתם רואים שבין אם זה לשון תנאי, בין אם זה לשון חזרה, השני הזה שמע מעכשיו לאחר 20 יום, הוא לא בתמונה, הוא נדחה, ממה נפשך? הגמרא אומרת, אחרי ככלות הכל, מה שהבעיה אומר לנו, פשיטה. גם אם הוא לא היה מפרט, היינו אנחנו יכולים להגיע לאותו מסקנה. הגמרא אומרת, לא, לא היינו מגיעים לאותו מסקנה, בכל כך פשטות. מהו דתימה, היי לישנה, משמע תנא ומשמע חזרה, הוא יכול להיות אצל אחד תנאי ואצל השני חזרה, ואנחנו לא יודעים אצל מי מה. ואם זה כך, ותיבאי גיטה מכל אחד ואחד, ואז זה יחייב נתינת גט משלושתם, גם מהאמצעי, כי יכול להיות שהאמצעי הוא לשון תנאי, והראשון והאחרון זה לשון חזרה. ואם זה כך, האמצעי גם אומר מעכשיו, אז מעכשיו זה על ההתחלה, הראשון הקידושים שלו אולי הוא חזרה, וגם השלישי, ואז הוא שמע 10 ימים זה רק אחר 10 ימים, והשלישי זה רק אחר 30 יום, והשני של לשון תנאי זה כבר מעכשיו בהגיע יום ה-20. רשי, שורה רביעית, היי לשנה משמע תנאי ומשמע חזרה, שתי לשנות במשמע. יש אומרה, גבר אחד אומרה בלשון תנאי וגבר אחר, ויש אומרה בלשון חזרה, ואיקה למימה להי תנאי ולהי חזרה, ודיבה יגיד אמר כל אחד וחד דילמה כמה לחזרה מכן. הוא אמר מעכשיו אחר 30 יום, וחלו של שני, וההוא השני שמע מעכשיו עד 20 יום, היום ולאחר 20 יום הקידושים שלו יחולו. אם הראשון שמע 30 זה חזרה, האותו שהזכיר 30 זה יחול רק אחר 30 יום, אז יש מקום לשני לחול, ושני לתנאי יכוון ושלא קיימין. הוא שאמר מעכשיו ולאחר 20 יום התכוון לשון תנאי, ובעצם בהגיע יום 20 הקידושים שלו חלים מעכשיו, מההתחלה, ואין של ראשון ושל אחרון קידושים, ובאי הגית מאמצעי, ורק ממנו היינו צריכים לחייב גט. ועיקה למימה דקמה תנאה ושלום קיימין. אולי של הראשון לשון תנאי, ואז כבור עשרה ימים בלבד יחול הקידושין מההתחלה. ועיקה למימה דקולהו חזרה. ואם זה כך, ושל אחרון לבד, שאמר אחר עשרה ימים, שלו לבד קיימין. כמה שמלן, זה מה שהבאי מלמד, דלאו תרוויהו משתמי מינה. לא אומרים ששני הלשונות או ההבנות שייכים, גם חזרה וגם תנאי, אלא ספק. תנאה, ספק חזרה, ואי תנאה הווה, ואי תנאה הוא לכולו הווה תנאה, ואין לשון חזרה כלל, ואי חזרה הווה, לא הווה בי לשנה דנא כלל, וממה נפשך אמצעי לא הווה קדישין. כעת נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שיטת רבי יוחנן במעכשיו ולאחר 30 יום וכולי, כל חד וחד, כל הגברים האלו שמצאים לה קידושין משייר רווח לחברי, לסיכום, הלשון שמעכשיו ולאחר וכולי, לרב מספקלי, אם זה חזרה או תנאי, שמואל תנאי, אליבא דרבי, נראה את זה עוד מעט, רבי יוחנן שיורה. אני רוצה רק לתקן ולדייק את עצמי שהזכרנו את רבי, הכוונה לרבי שראינו במקרה של גט מהיום ולאחר מיטה, ראינו בעמוד הקודם, גט ואינו גט זה לדברי חכמים, אבל לפי רבי כזה גט כי זה תנאי, וזה עמדת שמואל. רבי יוחנן שיורה, אנחנו נבין מה הכוונה שיורה במהלך הגמרא. עכשיו הגמרא, אולה אמר רבי, עוד פעם, אולה אמר רבי יוחנן, ואנחנו קוראים לזה דעה שלישית בנוסף לרב ושמואל, אפילו מאה תופסין בה, וכן אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אפילו מאה תופסין בה, 100 אנשים יכולים להציע קידושין כמו שתיארנו מקודם, וכולם תופסים בה. אמר לי רב משרשי הברי דרב עמי לרב אסי, אז ברלך תאמה דרב יוחנן. מעניין, רב אסי הוא ציטט את רב יוחנן, ובא רב משרשי ואומר לרב אסי, אני אסביר לך את הטעם שעומד מאחרי שיטת רב יוחנן. שבו נפשי כשרגה דלבני, דכל חד וחד רווחה לחברי שבק. כאן יש משל או דימוי לקיר שבנוי מלבנים. כשבונים קיר כזה, אז הלבנים של שורה השנייה, הם לא יושבים כל אחד ישר על הלבנה, בשורה הראשונה, כי אז הכל ייפול, אלא בשורה שנייה, ויש אגב ציור שלנו בשוליים של הגמרא, שורה ראשונה ממוספרת 1, 2, 3, 4, ושורה שנייה א', ב', ג', ד', הלבנים א' וב', קצת מא' וקצת מב' יושב על 1, ולגבי לבנה השנייה מספר 2, קצת מבית וקצת מגימול יושבים על שני, וכך הקיר יהיה יציב. אז אותו דבר פה, זה המשל והנמשל שלגבי כל הגברים שמציעים קדושה, כל אחד משאיר מקום לבא אחריו. ואנחנו נסתכל ברשי, תשבו נפשי או כישר דלבני, המסדר לבני ורחב כולן שווה כל לבנה ולבנה אותו מידה, אינו מסדר ממש זו על זיהודים, כן הרי שואה החיצה נופלת וחברתה אחריה, לא מסדר תחילה זו אצל זו וחוזר מסדר עליה, זה השואה הבאה, שואה אחרת, ונותן החיצונה גם הלבנה הראשונה משוחה לחוץ כדי שישאר רווח בתחתונה להיות שנייה יושבת מקצת עליה ומקצת על שאצלה, ונשאר רווח גם בשנייה להיות שלישית מקצת עליה וכן כולם. אחה נמי, כאן הקשר אלינו הנמשל, כל אחד של הגברים המציעים לקדושה מצא מקום זמן פנוי לקידושין, ותפסו כולן לאוסרה. נפקא מינה, שאם היא תרצה להתחתן עם מישהו חיצוני לגמרי, היא תצטרך לקבל גט מכל אחד ואחד לאלו. כעת אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה, תשימו לב, בערך שבע שורות קושיה. מטיב רב חנינה, מהיום ולאחר מיתה, גט ואינו גט, ואם מת חולצת ולא מתייבמת. אנחנו ראינו את הניסוח הזה, מהיום ולאחר מיתה, ליעיל בעמוד הקודם, מחלוקת חכמים ורבי, והניסוח הזה הוא מקביל מעכשיו בעניין הרי את מקודשת לי, מעכשיו ולאחר איקס ימים. פה, אם אדם גירש את אשתו בניסוח הזה, התנא אומר לנו, זה ספק, גט ואינו גט, והאם היא, ואם הגבר הזה, אם הוא ימות, האם היא גרושה, ואם היא גרושה, אז אין על מה לדבר בכל ענייני ייבום, לא ייבום, לא חליצה. ואם זה אינו גט, אז היא אלמנה, אז כל הלכות ייבום שייכים, גם אפשרות לייבום ממש, גם אם לא זה, חליצה. ותנא אומר שאם הוא מת, אז חולצת ולא מתייבמת, כי הוא, זה מצד, אם הוא, מצד זה שהלשון הזה היה חזרה, הוא אמר מהיום, ואומר חוזר לו, לאחר מיתה, ואז אם כך זה אינו גט בכלל, אז היא גרושה. בשלמה לרב מסיילה, לפי רב שאמר מקודם, ראינו את זה, שמעכשיו ולאחר 30 יום למשל, ספק, האם זה חזרה או זה תנאי, זה בדיוק מסייע לו. כאן יש תנה שמסייע לו. לשמואל נמי, שמואל אמר שהניסוח הזה הוא תנאי. מכאן אין קושיה על שמואל, המני רבנן היא. וענן דיאמרי אומר שמואל, ואני אמרתי כרבי שלשון תנאי, וגם זה ראינו בנונטט עמוד ב'. אלא לרבי יוחנן דיאמר שיעור אבי, כל הניסוח הזה מעכשיו לאחר 30 יום, מעכשיו לאחר 20 יום, כל זה כולם תופסים, תופסים אומר לנו שכולם תופסים בעניין הקידושין. עכשיו נעביר את התיאור הזה לנושא גיטין. כל גיטה תמשייר בה, כל גט שלא גט מוחלט, לא גט גמור, ולא כלום הוא. הוא לא גט בכלל, הוא פסול לגמרי. ואם הוא מת פה, יבומי מייבם. למה שלא יהיה גם ייבום? וכאן כתוב חד משמעי, ולא מתייבמת. אז זו מקור, המקור הזה קשה על רבי יוחנן. תשובה, אמר רבא, הוא הגישה הראשונה, אחר כך נראה אביי, אמר רבא, גט להוציא, ומיתה להוציא, גם גט מפרידה בין בעל ואישה, וגם מיתת הבעל מפרידה ביניהם. מה ששיער גט, גמרתו מיתה. אמרנו מקודם שזה גט עם שיעור, לא עד הסוף, כי כאן, נכון, הגט הוא עם שיעור, אבל הוא גם מת. ולכן האישה הזאת מוגדרת לא כאלמנה. מה, אני קורא עוד פעם, מה ששיעור גט גם אותו מיתה, ולכן אפשר להבין למה אין ייבום. זה איסוף של גרושה, ולכן אין ייבום. אחר כך נתייחס לה, אז למה, למה יש כן חליצה, אבל זה לא הדגש עכשיו. הדגש עכשיו הוא להסביר למה אין ייבום, והתשובה היא כי היא אינה אלמנה במלוא המובן. אמר לי אביי, מי דמי? בכל זאת, איך אתה רבה אומר שגט ומיטה פועלים ביחד, בשיתוף, לגמור את הגט, את הגירושין? מי דמי? גט מוציאה מרשות יוון. כשאדם מגרש את אשתו, ואחר כך הוא מת, אין שום קשר בין האלמנה הזאת ואחיו. היא גרושה, ואין ייבום בכלל. מיטה וההפך, כשאדם מת ומשאיר אח ואין לזוג הראשון ילדים, מכנסה לרשות יוון. אז איך הם לא יכולים לפעול ביחד להשלים את הגירושין? אלא אמר אביי, הטעם טעמה מהי? בדוגמה של מהיום ולאחר מיטה, למה חולצת ולא מתייבמת? למרות ואין כאן גירושין, כי אמרנו, אנחנו מסבירים תוך שיטת רבי יוחנן שניסוח הזה נחשב שיעור. ואם זה נחשב שיעור, אין גט כלל. אם אין גט כלל, היא אלמנה מלא. אז למה לא מתייבמת? למרות שאין כאן גירושין והיה מקום להתיר ייבום. תשובה, גזירה משום מהיום אם מתי. הרי זה גט. הניסוח הזה, מהיום אם מתי, זה פשוט שהוא תנאי, וזה גט למפרע, ושם יש איסור ייבום מן הדין, אז ודאי אין ייבום. ולכן גם בלשון שהזכרנו מקודם, היום ולאחר מיטה לא נתיר ייבום, כי אם היינו מתירים ייבום, גם היינו מתירים ייבום מהיום אם מתי. הגמרא שואלת, ונגזור מהיום אם מתי? אמרנו שזה פשוט שהוא גט. למה שלא נגזור בכל זאת במקרה כזה ותחלוץ, שבכל זאת שיהיה חליצה עתו מהיום ולאחר מיטה? ששמה אמרנו שצריכים חליצה, כי שמה זה פשיטה לרבי יוחנן שזה שיעור, זה אין גט, אז יש שמה וצריך משהו בקשר ליבום, אז לא מיימים על מה, אלא שיש חליצה. אז כמו ששם יש חליצה, למה שלא נאמר מהיום אם מתי? אמרנו ליהו, סליחה, מהיום אם מתי אנחנו אומרים, מאחר שזה פשוט שזה גט, למה בכל זאת לא מצריכים ומהיום אם מתי חליצה, שלא נתבלבל במקרה של מהיום לאחר מיטה, ששם כן צריכים חליצה. הגמרא אומרת, אם אתה אומר חולצת במקרה של מהיום אם מתי, מתייבמת. ואני חוזר עוד פעם, מהיום אם מתי זה ברור שזה לשון תנאי, וזה פשוט שזה גט. אז אם אנחנו אומרים במהיום אם מתי חולצת, יחשבו שכמו שיש חליצה שהיא גם תתייבם, וזה אסור. אז אנחנו לא רוצים להסתכן ולומר נעשה חליצה גזירה עתו המקרה של מהיום לאחר מיטה. לא רוצים להסתכן ולומר במהיום אם מתי חולצת, כי זה יכול להביא לידי מצב שהיא תתייבם, וזה אסור מן הדין. הגמרא שואלת, החנמי במקרה של מהיום ולאחר מיטה, נמי, ושמה אנחנו אומרים במהיום ולאחר מיטה שיש חליצה. אז הכה נמי, אם אתה אומר חולצת, מתייבמת, ואמרנו מקודם שאין ייבום, הגמרא אומרת, מה התסריט הכי גרוע? בניין מהיום ולאחר מיטה, שזה אינו גט. מה היא? מעיקר הדין היא אלמנה. נכון, אנחנו אומרים חולצת, אבל אם זה יביא לידי כך במהיום ולאחר מיטה שהיא תתייבם, אומר הגמרא, תתייבם ואין בכך כלום. דחששה דרבנן הוא. כלומר, מהיום ולאחר מיטה ודאי אינו גט, היא אלמנה. ומעיקר הדין היא תהיה מותרת ליבום. אז אם אתה חושש שאם, כמו שאנחנו אומרים חולצת, היא תבוא לידי ייבום, לא נורא. גם אם היא תבוא לידי ייבום מהיום ולאחר מיטה, שאמרנו שזה אינו גט, זה יהיה בסדר בסופו של דבר, כי מעיקר הדין היא אלמנה. עד כאן שיעורנו להיום.